אחרי הפסקה אנחנו ממשיכים בספר שמונה פרקים לרמב״ם בפרק השני. אני מזכיר שספר שמונה פרקים הוא באופן פורמלי מבוא למסכת אבות שבמשנה, שעוסקת בענייני המוסר, אלא שמסכת אבות כידוע עוסקת במסקנות. כלומר, יש הדרכות מדויקות של חכמי ישראל כיצד צריך להתנהג. מה שאיננו כתוב במסכת אבות זוהי התיאוריה, כלומר הבסיס התיאורטי שעומד מאחורי מסכת אבות, כלומר תורת המוסר, התיאוריה של המוסר. את זה חכמי ישראל לא ביארו, למרות שהם הכירו, וזה התבאר יותר דווקא בספרי הפילוסופים. ולכן בא הרמב״ם להשלים את החסר, הוא כותב לנו את ספר שמונה פרקים כדי ללמד אותנו את היסודות של תורת הנפש. תורת הנפש ותורת המוסר. מוסר, חוכמת הטוב והרע. וכבר עסקנו בשני חלקים. עסקנו בהקדמה של שמונה פרקים ועסקנו בפרק הראשון של שמונה פרקים. ההקדמה של שמונה פרקים מבארת את מהות הספר, את המטרה של הספר. ואני רק מזכיר שהמטרה של תורת המוסר לפי הרמב״ם היא השגת הנבואה. וגם יש שם הסבר מהן המקורות של הספר. המקורות הם גם מהמסורת היהודית, מדרשי חז"ל וכדומה, וגם מהמסורת הפילוסופית הכללית, אריסטו, אבו נאסר אל-פארבי, וגם מעוד ספרים נוספים של אנשים שאינם לא חכמים ולא פילוסופים, אבל הם אמרו דברים אמיתיים. זה היה ההקדמה. הפרק הראשון דן בשאלה נוספת. הפרק הראשון לימד אותנו את אחת הידיעות החשובות על מהות הנפש, והיא שהנפש היא אחת. מה פירוש הדבר שהנפש היא אחת? אל תחשוב, כאשר אנחנו מדברים במונחים של חלקים בנפש, החלק הזה של הנפש, החלק הזה של הנפש, שבאמת הנפש היא בת חלקים, לנפש אין חלקים. או נגיד את זה אחרת, כאשר אני אומר אני מתכוון לכל כולי. בין שמדובר בגוף שלי, בין שמדובר ברגשות, או בדמיון, או בשכל, כל זה מהווה יחידה אחת, שמתפרטת לפעולות שונות. הפעולות נקראות לשם נוחות השפה, אבל לא מצד האמת, נקראות בשם חלקים או נפשות לפעמים. כן, לפי החלוקה המועדפת על הרמב״ם, למדנו שהנפש מתחלקת לחמישה חלקים, הנקראים בשמות זן, מרגיש, מדמה, מתעורר ושכלי, כשכל הביטויים האלה הם בעברית של ימי הביניים. בעברית של ימינו צריך להגיד את זה אחרת. במקום הזן היינו אומרים חילוף החומרים בגוף, במקום המרגיש אנחנו אומרים החושים, במקום המדמה אנחנו אומרים זיכרון ודמיון, במקום המתעורר אנחנו אומרים רגשות, ובמקום השכלי אנחנו אומרים השכלי. בעצם אומרים אותו דבר. זאת אומרת שיש לנו חמש פונקציות שונות בנפש של האדם. הפונקציות האלה הן מהוות את האדם ההכרתי, האדם המודע. עד כמובן. בנוסף לכך, למדנו שמעל הנפש האחת הזאת, שהיא פועלת כמין חומר, כמין תשתית, יש על גבי זה מציאות נוספת, הנקראת השכל, שחלה באדם לפי מידת ההשתדלות שלו לחיות בצורה תקינה את חמשת חלקי הנפש. כלומר, אם האדם הוא תקין מבחינת הזן, מרגיש, מדמה, מתעורר ושכלי, יחול על כל המכלול הזה השכל, להבדיל שכל משכלי. זה לא אותו הדבר. שכלי זה כישרון בנפש, הכישרון לקנות ידיעות. השכל זה הידיעות עצמן. אנחנו היינו מזהים את זה בשפה של המקובלים. אם היינו עוסקים כאן בספר של מקובלים, היינו קוראים לזה נשמה. הרמב״ם לא קורא לזה נשמה, מכל מיני סיבות. אבל לכל פנים יש באדם, אם כן, שני ממדים. הממד, הייתי אומר, הראשוני, אפשר לקרוא לו הנמוך, הנפש האחת, ויש על גבי זה הנפש העליונה, שהיא מושגת לאדם על ידי מאמצים שלו. עד כאן ברור. זה היה סיכום מקוצר מאוד של מה שלמדנו בתקופה האחרונה. עכשיו הייתי רוצה איתכם להתחיל את הפרק השני. יש דבר אחד שלא מצאנו בכל התיאורים שקדמו. זאת אומרת, אנחנו עסקנו בחלקי הנפש, מצאתי שמה בחלקי הנפש הרבה מאוד דברים יפים, לא? הדמיון, הזיכרון, השכל, הרגשות, החושים, הגוף. כל זה מצאתי בנפש. יש רק דבר אחד שלא מצאתי. הרצון. איפה הרצון? ודאי שלא במתעורר. כן? כפי שהוכחנו בשיעורים הקודמים. שזו טעות לחשוב שהרצון היא במתעורר. ואני חושב שהסברנו את זה בהרחבה. מה? בשכלי. אתה אומר זה בשכלי. אבל אם אני מחפש בהגדרה של השכלי ברמב״ם, אני לא מוצא שום דבר שמורה על הרצון. תמצא לי פה בהגדרות שנותן הרמב״ם לשכלי, תמצא לי איפה נמצא הרצון. אני אשמח מאוד.
באיזה שילוב?
שילוב? אני לא יודע. בכל מקרה יש לנו פה בעיה. אנחנו לא רואים איפה נמצא השכלי. עשה, הלבלתם אותי. איפה נמצא הרצון? למה זה בעיה? כי אני חושב שהרצון זה משהו מאוד מהותי באדם. אני אגיד אפילו יותר מזה. הרצון זה החלק שבי שהוא בן חורין. כלומר, רצון ובחירה חופשית הם מבחינתי מילים נרדפות. מי שאין לו רצון, אין לו בחירה. מי שיש לו בחירה, יש לו רצון. כמעט, כמעט זה. מובן? כלומר, השאלה היא לא רק מה אני, אלא השאלה היותר עמוקה זה מי אני. מה אני? אפשר לראות, אני מורכב מכל מיני דברים, חלקים, כמין לבנים, כמו לגו כזה, שמרכיב אותי. אבל זה עוד לא אני. זה לא אני באמת. אני זה האישיות שלי. מה שבי שאומר אני רוצה. אפשר כמעט להגדיר את האדם על פי הרצון שלו. אם יש לך רצון, אתה יודע מי אתה. כלומר, אם אתה יודע מה רצונך, אתה יודע מי אתה. אין לך יודע מה רצונך, אין לך יודע מי אתה. מובן? זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה גם אצל אנשים ששואלים את עצמם, מה לעשות שנה הבאה? יש שאלות כאלה מצויות, במיוחד בגיל הנעורים, אבל בכל מיני גילים אדם שואל את זה, מה לעשות בשנה הבאה? ואז אנשים באים ומתייעצים איתי, למה הם חושבים שאני פסיכולוג גדול, ומתייעצים איתי ושואלים אותי, תגיד, מה לעשות שנה הבאה? ותמיד אני עונה, מה אתה רוצה? כלומר, מהי המטרה שלך שלמענה אתה פועל? מה הרצון שלך? אם יש לו תשובה, אז בדרך כלל הוא גם לא היה צריך לבוא לשאול אותי. בדרך כלל מי שבא ושואל אותי זה בגלל שהוא לא יודע מה הוא רוצה. ברגע שאדם יודע מה הוא רוצה, הוא גם לא צריך לשאול אותי מה הוא עושה שנה הבאה, כי הכל נגזר מן המטרה. מובן? מה? סליחה, לא הבנתי. אולי זה לא רלוונטי לשאלת המוסר. אז אני שואל, אם הרצון זה לא רלוונטי למוסר, אז מה כן? כי הרי הרצון זה מה שאצלי בוחר בין הטוב ובין הרע. כן? אני בוחר, אני אומר, אומר לי, זה טוב וזה רע, תבחר. זה המוסר. וכאן יש פה שאלה, איפה זה נמצא בנפש שלי?
אני חושב שלא רלוונטי, אתה יכול להשפיע מסביב.
מה זה אני יכול להשפיע מסביב?
זה
בדיוק מה שחסר לי. למה על העיקר הוא לא מדבר? כן? בבקשה, אדוני.
לפי כל הקדמה הזאת, יוצא בסברה שהרצון צריך להיות מעל השכלי.
יכול להיות, אני עוד לא יודע. אני בינתיים בהצגת השאלה. כן, בבקשה, אדוני.
בכל חלקי
הנפש יש צד של רצון. זאת אומרת, אתה רוצה להגיד שהמעיים שלי רוצים לעכל והריאות שלי רוצות לנשום? ושהמוח שלי רוצה לחלום? איפה אתה רואה את כל זה? או שהדם שלי רוצה לזרום? ושהשכל שלי רוצה לנתח? אני לא יודע איפה לקחת את כל זה. זה מאוד מעניין, אבל אני לא יודע מאיפה לקחת. כן? אני לא ראיתי. בכל מקרה, מה שברור, למעלה מכל ספק, הוא שהרצון עד עתה לא הוזכר. עכשיו, בוודאי שאי אפשר לומר שהרצון הוא סך כל חלקים של הנפש. כי יש חלקים בנפש שהם לא רצוניים, ויש חלקים שהם כן רצוניים. ומה נעשה אם הרצונות של חלקי הנפש יסתרו זה את זה? גם זה בעיה. אז יש לנו פה איזה קושי אמיתי, איפה נמצא הרצון. היה איזה צרפתי אחד בשם רנה דקארט, מה? אם נאמר שיש רצון בחלק מסוים ורצון בעוד חלק אחר, אולי הרצונות יהיו סותרים זה את זה. נכון?
לא בחלק מעצמו.
כן, עכשיו, שאלה נוספת, היה איזה צרפתי אחד בשם רנה דקארט, שמעתם עליו? היה פילוסוף, הוא אמר דבר מאוד מעמיק, הוא היה אדם בכלל, באופן כללי מעמיק, הוא אמר, אנו מוגבלים מצד תבונתנו, ובלתי מוגבלים מצד רצוננו. כלומר, האדם הוא אינסופי מצד הרצון. זה דבר מדהים. זאת אומרת, אין גבול למה שאני יכול לרצות, למרות שיש גבול למה שאני יכול להבין, להשיג, להכיל. כן? כלומר, יש באדם איזה מין שניות בין הדברים שהשכל יכול לנתח בתור חלקי נפש האדם, לבין המהות של האדם שהיא רצון אינסופי, שאתה שואל את עצמך מאיפה זה בא. כלומר, זה ודאי שזה לא בא מן הטבע. למשל, אדם אוכל צ'יפסים, כלומר, נדבר עברית צריכה, תפוחי אדמה מטוגנים, וזה מזין את החלק הזן שלו. זה גם פועל על כל שאר החלקים של הנפש שלו. אבל דבר אחד, אין בתוך התפוחי האדמה, בתוך תפוחי האדמה, אין רצון. כלומר, מעולם לא מצאנו מאגרים של רצון למחירה. ואז נשאלת השאלה, מאיפה זה בא הרצון שבאדם? זה תעלומה גדולה מאוד. יש נטייה, אצל חלק מהפילוסופים, או בכלל, נטייה בזרמים מסוימים באנושות, להתכחש לקיומו של הרצון. נאמר שהרצון זה בלוף, זה לא קיים. נדמה לך שאתה רוצה, מצד האמת אתה לא רוצה, אתה מכונה, שמדמיינת שהיא רוצה, אבל מצד האמת אין לך רצון. זה ניסיון לרצוח את האנושי שבאדם. כלומר, באדם, מה שמייחד אותו, אפשר לומר, זה הרצון. כפי שהתבהר במחלוקת המפורסמת, המובאת, בספר הקדוש, הנסיך הקטן, במחלוקת בין המבוגרים לבין הילדים, בדבר הגדרת החבר שלי. החבר שלי, אומר הנסיך הקטן, הוא אוהב פרפרים. והמבוגרים שואלים כמה הוא שוקל, איכן הוא גר, כמה מרוויח אבא שלו. כלומר, יש פה מחלוקת מהותית לגבי הגדרת האדם. האם האדם זה מה שאני יכול לתת לו כמות, מספר? הרי משקל, מגורים, מזכורת, הדברים האלה הם דברים המוגדרים באופן כמותי. אבל האמירה הוא אוהב פרפרים ויש לו עיניים טובות, זה לא אומר כלום, זה אי אפשר למדוד דברים כאלה. אלא מה אתה רוצה? אתה רוצה דרך זה להפגיש אותי עם האישיות שלו. האישיות שלו היא אינסופית. כלומר, יש בתוך האדם איזשהו דואליזם. דואליזם בין הכמותי לבין האיכותי, אם אפשר לקרוא. לקרוא לזה, אני מעדיף לקרוא לזה הרצון. הרצון, איך אמר הבעל שם טוב, איפה ששכלו ורצונו של האדם, שם הוא כל האדם. יש שאלה מאוד מעניינת שנשאל האדם הראשון. והיו אומר לו, היקה. זה היקה. מה, הוא לא ידע שהוא בגן? אלא היקה, הכוונה, לאן הרצון שלך הוביל אותך? לאיזה מחוז הגעת? ושמה אתה, שם אתה. כן, שמעתי פעם הסבר בשם הרב יהושע צוקרמן, הוא הסביר מה זה אני, האן שלי. מה זה אן? מה? זה כיוון. מאין אתה, ולאן אתה הולך. אז האן שלי זה האני. אז אם כן, אני מוגדר על ידי הרצון. אהבת הפרפרים של החבר שלי, או החבר של הנסיך הקטן, בעצם היא מגדירה את הרצון של החבר שלי. לכן זה מאוד חשוב לדעת שאני בעל רצון. זה אחד הדברים שהתרבות המערבית משתדלת להתכחש אליו. אמנם לא בפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית, אבל כל המשווק היום בעולם הוא לשכנע אותך שבעצם אינך בעל רצון, אלא בעל חשקים, חפצים, מה שנקרא רצון שהוא תוצר של מקורות קודמים. מובן? ואילו מה שהרמב״ם טוען, והיהדות טוענת בכללה, זה דבר מאוד מדהים, דבר מאוד מאוד לא טריוויאלי, והוא שהאדם הוא בן חורין.
יש לחלק בין הרצונות.
יש לחלק בין.
יש רצונות שהן תוצאה מתוך זה שהקיבה שלי ריקה כרגע, ויש רצונות כאלה שנובעים מאידאל קצת יותר גבוה.
אתה אומר, יש רצון שנובע מדברים נמוכים, ויש רצון עליון. עכשיו, שאלתך הנפלאה מוכיחה שמן הראוי להשתמש בשיעורים הנמצאים בארכיון לספר שמונה פרקים, וללמוד מה שאמרנו על המתעורר בשיעור על הפרק הראשון. אז תודה רבה שהזכרת לנו את הצורך להפנות מדי פעם את הקהל אל הארכיון. אני מאוד רגיש לזה, תודה. עכשיו, אם כך, אנחנו שוב שואלים איפה נמצא הרצון של האדם. כלומר, הרצון הוא בעצם החלק שבי שהוא בן חורין באמת. אתה יכול להגיד לי מה לעשות, אתה לא יכול להגיד מה לרצות. וזה שאלה רצינית מאוד. אצל חכמי הקבלה התשובה היא ברורה מאוד. איפה נמצא הרצון? אצל חכמי הקבלה הרצון נמצא בנשמה. לא, זה מועד. כלומר, מה אני באמת? אני חתיכת רצון, אבל מאיפה זה בא? אמרנו, מתפוחי האדמה זה לא בא. כן? אלא זה בא מהשתלשלות של הרצון האלוהי. כלומר, מי שברא את העולם, ברא את העולם בפעולה רצונית. וגם אני חלק מן הרצון הזה, אז אפשר לומר, זה כמין נטף. נטף נגזר מן הרצון העליון, זה אני. מובן מה שאני אומר? אפשר לקרוא לזה צלם אלוהים, כן? אבל זה, לפי חכמי הקבלה, אני חושב שהתשובה היא מאוד ברורה. לריבונו של עולם יש רצון, הרצון הזה הולך ומתפרט לפרטי פרטים, ואני אחד מהרצונות האלה. על זה נאמר, אני אמרתי, אלוהים אתם, ובני העליון כולכם. עכשיו,
מזמור של יום שני.
מזמור של יום?
שלישי.
שלישי או שני, תחליט. תלוי מאיפה הם מתחילים, לסתה את הספירה, כן? אבל זה נכון, זה המזמור של יום שלישי. אכן, כלומר, אני אמרתי, אלוהים אתם ובני העליון כולכם, זאת אומרת שהאדם הוא רצון הנגזר מרצון, נגזרת של הרצון העליון. עכשיו, זה הסבר מאוד מאוד יפה, שאתה אומר, מאוד עוזר לנו, רק שהוא לא עוזר לנו בהבנת הרמב״ם. אצל הרמב״ם, ההגדרה של מקור הרצון לא לגמרי ברורה, וזה מה שאנחנו נצטרך לברר דרך הפרק השני של ספר שמונה פרקים, שטרם למדנו אותו, ואז כל שאלה בנושא הזה תהיה במקום. עכשיו, הייתי אומר ככה, השאלה איפה הרצון נמצא אצל הרמב״ם, אני אומר לכם מראש, לא תמצאו תשובה ברורה. אין תשובה ברורה ברמב״ם לגבי מקור הרצון באדם. אבל מה שכן ברור, זה שהרמב״ם יש לו משנה שלמה, איכן הרצון פועל. נאמר את זה ככה, כל אחד מבין באופן אינטואיטיבי שההחלטה שלי אם להרים יד ימין או יד שמאל היא החלטה רצונית. כן, אני יכול להחליט להרים יד ימין, להרים יד שמאל, איך שאני רוצה. כן, אני בזה בן חורין לגמרי. יש גם, כל אחד מבין באופן אינטואיטיבי, שיש דברים בתוכי שאינם תלויים ברצון שלי, בין היתר המטען הגנטי שלי, או למשל העובדה שיש לי שני עיניים ולא שלושה. זה מצער מאוד, כי לפעמים הייתי מאוד רוצה שתהיה לי עין נוספת, אולי באזור הזה, אבל אין. זה נתון, והנתונים האלה אינם בשליטתי. עכשיו, דבר אחד ברור, אם יש חלוקה כזאת, בין חלקים שלי שהם רצוניים, וחלקים שלי שאינם רצוניים, שזה יהיה חשוב כדי להגדיר את התחום של הפעולה המוסרית. אתה אומר לי, אני צריך לבחור בין טוב לרע. באיזה חלק שלי יש תקפות לבחירה הזאת? זאת השאלה. מה בי בן חורין ומה בי לא בן חורין? אתם זוכרים בוודאי איך שחילקנו את הנפש. לכמה חלקים?
חמש.
אני צריך לבדוק מתוך כל החמישה איזה חלקים הם בן חורין ואיזה לא.
אז למה אתה אדם?
מה? נפש האדם היא אחת.
נפש זה אני.
כן.
זה מה שמחפשים.
נכון.
שאומר אני.
אבל החלק שאומר אני באמת. כן? כלומר, יש שכבות בתוך ההכרה שלי. כמו שכל אדם מבין שיש מה שאני חושב, יש מה שאני באמת חושב. כן? אז יש חלק שבי שהוא ממש אני, חלק שבי שהוא קצת פחות אני. למשל, כשמישהו דוחף אותי באוטובוס, אני אומר, את גבי. נכון? זה בא מהעברית, אל תיגע בי. אל תיגע בי, לכאורה, זה שאלה מטופשת, כי הרי הוא לא נגע בי, הוא נגע בגוף שלי. אלא מה? אני מייחס את הגוף שלי גם לאני שלי. אבל זה ברור שאם חלילה יצטרכו לחתוך חלק מגופי, החלק הנחתך הוא כבר לא אני. והחלק הנותר עדיין מחובר אל האני, נכון? זאת אומרת שהגוף הוא אמנם אני, אבל לא כל כך אני כמו אני. ברור? אני צריך לעשות פה שכבות, שכבות של ההכרה. הפסיכואנליזה עוסקת בזה הרבה, יש לה מדרגות מדרגות שונות של האני, וגם פה נצטרך לברר איפה האני באמת, כלומר, נגיד את זה אחרת, האני הרצוני. כן, בבקשה.
אני חוזר לשאלה מהפרק הראשון. אני עוד פעם חזרתי למילים שהוא כתב על
הכוח
המתעורר. כן. במיוחד שאתה אומר שלכאורה יש פעולה של הרצון על כוחות מסוימים, על כוחות מסוימים מהן, והן אין נקודה שאפשר להצביע עליה ששם זה המקום של הרצון. אז למה לא להגיד שהרצון זה המתעורר? זה לפעמים אני אומר נורא פשוט. הכוח אשר בו השתוקם בצורת מאדם, הדבר אחד ממסה לו, כאילו...
אתה שואל שלכאורה, הניסוח של הרמב״ם... אתה אומר, הניסוח של הרמב״ם לגבי החלק המתעורר מראה שלכאורה שם נמצא הרצון, נכון? הכוח אשר בו ישתוקף, יחשוף, או ידבר, או ימעשהו, נכון?
ומזה הכוח
יבוא על פעולות. בחירת דבר, או בריחה ממנו, נכון? אז אתה אומר, לכאורה, שם כתוב שזה הרצון.
אני מוסיף גם את זה, הייתי בטוח שאתה בפרק ב' תגיד לנו, אוקיי, פה הרצון. אבל אתה אומר, אתם לא
תמצאו. אבל יומי, בפרק א', אנחנו הסברנו שלא שם הרצון.
בפרק
ב'
אמרת שהוא לא נמצא, אבל הוא כן
פועל,
אז איפה?
איפה הוא נמצא? רגע.
אמרת שהמקובלים זה לא הרמב"ם.
נכון. כלומר, יש ב... קודם כל, אז אתה מחלק את השאלה שלך לשני חלקים. מדוע לא לומר שהמתעורר הוא הרצון? שתיים, אם כבר אתה היית משוכנע שכשנגיע לפרק שני, אני אגיד איפה הרצון, ואני אומר לך שאתה לא תמצא אותו. אז אולי בכל זאת זה מורה על המתעורר. אז לגבי החלק הראשון של שאלתך, אין לי אלא להפנות אותך, תודה רבה שאתה מזכיר לנו, שאני צריך להפנות אותך אל השיעור על פרק א', ששם אני הסברתי מדוע המתעורר הוא לא הרצון. בסדר? עכשיו, כי אני לא רוצה ללכת נגדו, תבין? כבר הפניתי אותו אל הארכיון, אז למה שאני אענה לך אחרת? שלא תהיה פה אפליה. עכשיו, לגבי השאלה, אז בכל זאת, איפה הרצון? אז פה הייתה זעקה של מקובלים פה בשיעור שאמרו בנשמה. והם צודקים, אני אסביר לך למה. כלומר, הרמב״ם, כשהוא לא אומר משהו, זה לא שזה לא קיים, אלא שאינו מילים בשביל זה. כלומר, כשהרמב״ם אומר לנו שהרצון פועל על חלקי הנפש, אז אני מבין מזה שהרצון הוא חיצוני לנפש, כי כדי לפעול על מספר חלקים, אז אם הוא מצוי במספר חלקים, סימן שהוא חיצוני להם. זה שלרמב״ם אין מינוח שיסביר מה זה, זה לא משנה שום דבר. זה מכריח אותנו להיפגש עם המקובלים שבשיעור, שכולם צועקים שזה בנשמה. בסדר? זו גם דעת הרמב״ם בעל כורחו נאמר. אנחנו גם נוכיח את זה מהפרק השני. בסדר? אז אם כך, אנחנו כאן נקרא את הכותרת. פרק שני, במיריה כוחות הנפש, ובידיעת החלק אשר בו ימצאו המידות הטובות והרעות. כלומר, אנחנו הרי רוצים לדעת, לבחור בין מידה טובה למידה רעה, בין טוב לרע. אז צריך לדעת מהו החלק באדם שהוא באמת בן חורין. בשביל זה אנחנו לומדים את פרק ב'. בעצם אנחנו נתחיל את קריאת הפרק בשיעור הבא. שלום וברכה.